נראה היום, אני חושב שקראנו את זה שהרמב״ם נתן את השמות של המידות של הכתבות ושל האמצע. אני חושב שגם ראינו את הפסקה שהוא אומר שיש כאלה שטועים שחושבים שצריך ללכת לקצה אחד. כאילו הוא אומר האמצע זה הנכון. יש כאלה שחושבים שהקצה שהוא נגיד בדרך כלל נתפס כפחות אגואיסטי, זה הקצה הנכון. קראנו את זה, לא? אולי נחזור על זה. הרבה פעמים יטעו בני אדם באלו הפעולות ויחשבו אחד מכתבות טוב ומעלה מעלות הנפש. פעמים יחשבו הקצה הראשון טוב כמו שיחשבו המסירה לסכנות מעלה ויקראו המסירים לעצמם לסכנה גיבורים. כשיראו מישהו בתכלית זאת המידה, הוא מתודין לומר שהוא מוסר עצמו לסכנות, הוא מוסר עצמו למיטה בכוונה, או פעמים ינצל במקרה. יחשבו בזה, כאילו יחשבו בזה, ויאמרו עליו שהוא גיבור. עכשיו אני אומר, מה גורם לטעות הזאת? דיברנו, רק מזכיר את זה, כי אומרים, הוא מוותר על עצמו, נכון? הוא לא אגואיסט, הוא מוותר על עצמו. אבל אין מעלה כזאת, אין מעלה שאדם מוותר על עצמו. מקום שאדם צריך גם לתת לשמירה על האישיות שלו, על החיים שלו, זה חלק משלמות המידות. זה רק צריך לבוא מתוך באמת מבט רחב, שהוא לא משועבד באמת לקצה אחד, שהרבה פעמים זה יהיה הקצה שיותר נוגע לעצמו. אבל גם לא צריך ללכת הפוך. לפעמים באמת גם אדם שהוא כאילו אובר נותן, זה בעצם בגלל שיש לו איזה מין רגשי אשמה, שהוא כל הזמן לא רוצה לחשוב שמה הוא דואג לעצמו, אז הוא מגזים. זה בעצמו נובע שהוא לא מסודר לו בנפש המקום הנכון של הדאגה לעצמו. טוב. ופעמים יחשבו הקצה האחרון שהוא טוב ויאמרו על פחות הנפש שהוא סבלן. עכשיו מכוונה מישהו אדיש. מידו שהוא סבלן, כי הוא לא מקפיד, הוא לא כועס, אבל זה לא נכון, כי חסר לו הרגש. אכפתיות. ועל האצל שהוא שמח בחלקו, ועל נהדר הרגש ההנאות, זה הרב, אגב, מי שדברי הרב, מוסר אביך, הרב קורא לזה מידות מצרניות. כאילו, שמח בחלקו, זה באמת מי שמוכן להשלים מה שיש לו. אבל ליד זה נמצא מישהו אצל, שבכלל הוא מנסה להשתדל לשפר את המצב שלו. עכשיו, זה עוד הערה, כן? יש גם טעות בין מידה טובה למידה רעה, כי אמת ליד. אבל למה טועים? כי חושבים שהוא הכי מוותר על התאוות. אבל הוא לא מוותר על התאוות, הוא אדיש. והנדר הרגש היה נאות לא בטבעו שהוא נזהר. כלומר, ירחת. איך זה אצלכם ב... ועל זה ימים מן הטעות יחשבו גם כן הפיזור ויתרון טוב הלב מן הפעולות הטובות. זה מדי אנשים יכולים לחשוב מי שבזבז את כל עונו לצדקה. יגידו שזה טוב. הוא אומר, זה לא נכון. באמת הערכנו בזה. עכשיו אני רוצה באמת, יש פה התייחסות לשני דברים. אחד ככה באמת תפס אותי עכשיו בהתבנות ברמב״ם, ואחד מה שבהמשך הרמב״ם אומר, וזה הכנו גם את המקורות פה בדף. אז נראה, מה שנספיק. ואמנם משובח באמת הממוצע. ואליו צריך האדם שיכוון וישקול פעולותיו כולם תמיד, עד שתתמצען. דה.
זה
ממרום?
מה? גרסות קצת שם.
רוצים שאני אקרא
מזה? פסקה
שלישית. יש לכם משהו שהוא נראה דומה בתוכן?
כן, זה דומה.
כן? פסקה שלישית. אז יש שובח היום מוצא, ואליו צריך אדם שיכוון. ישקול פעולת אב כולם תמיד עד ש... מה אצלכם?
תגיד אל המציאה.
עד שתגיעו למציאה.
ישקול
פעולותיו
כולם תמיד
אל זה המציאה. אל זה המציאה. דה. שאלו המעלות והפחותות אשר למידות, לא תגענה ולא תתיישבנה בנפש, רק בכפל הפעולות הבאות מן המידה ההיא פעמים רבות ובזמן ארוך והרגילו בהם. זה עדיין נראה לך כאילו כתוב בערבית. מה?
שונה.
אז אולי נקרא משלכם. נכון, אתה נראה שאתה מצליח להבין. מה? אתה מצליח לעשות את התרגום מהר בראש. כן. אז הוא אומר ככה, ואם יהיו הפעולות הן טובות, יהיה הנקנה להו... ואם הפעולות הן טובות, יהיה נקנה לנו מעלה, ואם ירות, יהיה נקנה לנו פחיתות. ומפני שהאדם בטבעו מתחילת בריאתו, אינו לא בעל מעלה ולא בעל חיסרון, כמו שנברר בפרק השמיני, והוא התרגל בלא ספק לפעולות מקטנותו, כפי מנהג קרובה ואנשים במדינתו. ואפשר שיהיו אותן הפעולות ממוצעות, ואפשר יהיו מותירות ומחוסרות, כמו שסיפרנו, ויהיה האיש הזה כבר חלתה נפשו. אז צריך שינהגו ברפואתו כדרך רפואת הגופות בשווה. וכמו שהגוף כאשר יצא משיוויו נראה על איזה צד נטע ויצא ונעמוד כנגדו בהופכו עד שישוב אל השיווי שישתווה נסלק ידינו מאותו ההפך ונשוב לעשות לו מה שישרו על שיוויו כן נעשה ימידות בשווה ואז הוא אומר משל ודוגמה שזה ממש כבר יישום אז לפני כן אני רוצה להעיר שמה כתוב פה ברמב״ם כתוב שאדם לא נולד לא בעל מעלה ולא בעל חיסרון אני מודה שאפשר לפרש את המשפט הזה אחרת, אבל נראה לי שזה הפשט שהוא מתכוון לומר קרוב לניסוח שאומרים האדם נולד לוח חלק. כך האדם נולד. לא נוטה לא לטוב ולא לרע, הנפש שלו. אז זה מאיפה יש לו כל מיני תכונות וזה, הוא אומר משהו התרגל. מעניין, אי אפשר להכחיש. שנשים אותם בני אדם באותם הרגלים, באותם חינוך, באותו זה, לא ייצאו בדיוק אותו דבר, שגם איזה מזג. אבל דגש מאוד גדול על מה שהוא מתרגל. ולכן, ככה הוא גם, זה היה קלקול. כלומר, אם הכל היה טוב, הכל היה טוב. אבל אם הוא התרגל לא טוב, אז שורש הבעיה בגלל ההתרגלות. ממילא גם התיקון, תכף נראה, פורסם הדברים שהתרגלות. הבעיה היא התרגלות, הפשע עשה הוא הפשע יותר. כן, ההתרגלות עשתה את הבעיה, ההתרגלות עשתה את הזה. מה הנפש עצמה? פתוחה.
אתה לא אשם בכלום, לא אפשר להשאיר את האדם. אני לא מגיע.
מה, בגלל ההרגלים?
כן.
שהרגילו אותו? בסדר, ברגע שהוא עומד על דעתו, הוא יכול לבחור. אולי בואו, מה?
אמר,
אומר
שהוא נולד
בשום נטייה
לשום כיוון, או שהוא נולד
בלי שום... באמצע. כן, אני מודה שאפשר לפרש ככה. הוא נולד בלי מעלה, בלי חיסרון, הכוונה הוא בדיוק באמצע. וההרגלים קלקלו. אני מודה שאפשר להתעקש, ואולי גם לפרש ככה. אני נוטה יותר לומר שלא. מתכוון לומר שאין לו שום נטייה. למה אני אומר את זה? כי הוא אומר, באמת לא ממש עכשיו הסתכלתי, אבל ראיתי משהו, הוא אומר, כמו שנבהר בפרק השמיני. ומה עוסק הפרק השמיני? בזה שיש לאדם בחירה חופשית. מה שהוא מדבר גם בהלכות תשובה, שיש לאדם בחירה חופשית לגמרי, בלי שום שיעה. כן, זה מה שאומר, כך הוא פותח. אי אפשר שיוולד האדם תחת ינו בטבע, בעל מעלה ולא בעל חיסרון. אחר כך הוא אומר, באמת הוא אומר פה שיש נטיות, יש קצת נטיות, יש כאלה יותר קל להם. אבל לא... ואז הוא אומר, אמנם האמת, או. אז למה הרמב״ם רצה להגיד את זה? אז לפני שאני אומר, זה פשוט, כי זה מה שמובא בפרק השמיני, אז אני רוצה קצת להקדים, וזה יתחבר לבעל ההילולה של היום שעבר יד כיסלב. זה לא בדיוק ההילולה, ההילולה שלו זה בכבדה לטבת, אבל בעל הגאולה, טוב. בקיצור, אז קודם כל על ההערה, אז אתה שאלת, אז מה, אז יוצא כאילו, הרי זה הפוך מה שרוצה להגיד, כן? אז יוצא שאדם מתרגל למה הוא יכול לעשות. יש נפש, היא לוח חלק. אבל יש גם שכל. עוד עליו עוד לא דיברנו. ויש כנראה עוד משהו, שקשה להגדיר אותו, זה שזה מי שמחליט איך להתנהל. אני, לא יודע אם הרמב״ם מתייחס לדבר החמקמק הזה, שקשה מאוד להגדיר אותו, אבל הוא בעצם נושא באחריות, כן? כי השכל, אם תיתן לו לנהל את העסק לבד, השכל של הרמב״ם, כל יהיה טוב. אם נגיד עכשיו נקבל החלטה שכל האנשים מתנהגים לפי השכל, שהרמב״ם דיבר עליו, זהו. אין יותר מלחמות, אין יותר קנאות, אין יותר סנאות, אין תחרות, עולם הבא. גם הבריאות תשתפר להפלי, הרמב״ם אומר, זה לא אני אומר, הרמב״ם אומר, הבריאות תשתפר להפלי, זהו. כמו המלאכים. צלם אלוקים מתגלה בפועל, זה נגמר. אלא מה? השכל הוא קיים, אבל יש כנראה איזשהו מישהו שצריך להחליט אם הוא עובד איתו, אם הוא הולך איתו. אז כאילו, מה שהוא אומר שיש, כמו שאנחנו מפרשים עכשיו, לוח חלק, הכוונה הנפש. הנפש, נקודת המוצא שלה, היא מה שיעשו איתה. ויש בחירה מה לעשות איתה. נכון, אז מה שאדם גדל, נסכים, מי שגדל במקום בחינוך לא טוב, באמת לא כל כך השם, הוא אחראי מהרגע שהוא עומד על דעתו ותקן את עצמו. באמת יש לו קצת לימוד זכות אם גדל לא טוב. אבל זה ה... אז עם אלה אפשר פה כבר להגביל את המושגים. נתחיל מזה שלנו, תלמידי בית המדרש של הרב, ברגע הראשון זה קשה לשמוע. אנחנו רואים מה למדנו ונלמד גם שאדם יש לו שאיפה פנימית לטוב ושאיפה גנוזה לעשות זה. ופה כתוב שיש לו לוח חלק, שהוא בעצם מה שעושים אותו, מה שהרגילו איתו. אז זה צריך לכאורה ביאור. אבל אם נתייחס לבעל התניא, אז מה הוא אמר? שיש נפש בהמית, יש נפש אלוקית. הנפש הבהמית, הוא תיאר אותה יותר חמור מאשר הרמב"ם אמר על הנפש. הוא אמר, לא שהיא לוח חלק, אלא באופן טבעי היא נוטה למטה, כל הזמן. טוב, תגיד, יש לנו איזה דבר כזה, נפש בהמית, אני עכשיו גם ציירו את זה, נכון? יש שם, עושים איזה קומיקס. אז יש איזה בולדוג כזה, שאנחנו... אבל הרמב"ם, סליחה, בעל התניא, אומר שהילד הזקן, הוא בצדק היה יכול לומר שכשהוא הולך להתרחץ, הוא הולך לגמול חסד עם הגוף. למה? כי הוא היה נפש אלוקית. הלל היה צדיק מהצדיקים הגמורים, שעצם החיים שלו, עצם האני שלו, זה הנפש האלוקית. והנפש הבהמית, זה בשבילו, זה כמו איזה אכסניה. צריך לגמול האכסניה שהנשמה האלוקית מתארחת אצלו. אבל הוא אומר, אדם רגיל, איך הוא אומר? אני זוכר עכשיו את ה... פרק שהוא אומר את זה, מי שלמד לבד הדעת, אז זה סיכוי שידע, מבחן של השנה, מבחן של השנה הבאה, אבל הוא אומר שמי שאומר על עצמו שהוא כמו הלל, אז הוא סתם משקר את עצמו. כי אצל הלל הוא היה הנפש האלוקית ונפש הבהמית אורחת, ואדם רגיל הוא הנפש הבהמית. נפש הבהמית זה כאילו, זה הפשט, זה איפה שהוא נמצא. אז הנה, הבעל התניא לא רחוק בכלל מהרמב״ם, אפילו הוא קצת יותר סקפטי נקרא לזה. הוא אומר, תשמע, תלוי. מה שזה היה פתוח, התרגלת לא טוב, אני אגיד, אני מודה שבדרך כלל אדם מתרגל לא בדיוק טוב, אבל התרגלת לא טוב, משם זה בא. אבל באמת אפשר להחזיר את זה. אבל אתה אומר, יותר חמור, לא רק שהתרגלת לא טוב, יש בך כוח, שאצלך גם הוא החוויה הבסיסית של החיים, שמושך למטה. רק יש עוד משהו, יש נפש אלוקית. יש נפש אלוקית שיכולה להרים אותך לפסגות. והיא באמת רוצה טוב, באמת שואפת לטוב, הבחירה של האדם זה להתנהל עם הנפש האלוקית. נפש שלא בתניא, אבל בדורות יותר מאוחרים, מופיע גם ביטוי, זאת אומרת, אצל הבעל האדמו"ר הזקן, אולי מופיע בקצת. יש מושג הנפש הטבעית. יכול להיות שזה מושג שלישי. עכשיו באמת זה כאילו באמת צד שמושך למטה, שכל זה הצד שמושך למטה, סליחה, הנפש האלוקית צד שמושך למטה. ויש גם אולי משהו שהוא הבוחר, הוא המגרש שבו הדברים מתנהלים, שזה אולי דומה קצת לאיך שהרמב״ם קורא נפש, אולי נפש טבעית בחב"ד, זה הנפש ברמב״ם, כאילו, שהיא באמת פתוחה, ושניים נאבקים, ככה הוא גם אומר, שיש עיר קטנה, ויש שניים שנאבקים עליה, למשוך אותה, המלך הרשע והמלך הצדיק, נפש האלוקית והנפש הבהמית. אז מי זה העיר עצמה? זה האדם, אולי זה הנפש הטבעית, אולי זה הלוח החלק של הרמב״ם. אז זה לא כל כך יקשה. מה?
זה השכל, גם לפי הרמב״ם, יש איפה הרמב״ם מכניס
במשחק את היצרים
בעצם?
שכל והיצרים. היצרים?
בחוץ כולם,
בחוץ. ככה יוצא פה, שזה התרגלות.
היצר זה התרגלות לפי הרמב״ם. כן. אז זה השכל.
הוא אומר, בפרק השמיני ממש משהו יש גם קצת נטיות. יש רגישות.
לפי הרמב״ם, השכל זה המדרש.
מה?
גם לפי הרמב״ם.
לא, מה זה השכל לפי הרמב״ם, נעשה הקבלה לתניא? נפש אלוקית, חד משמעית. יש בשכל זה, מי שזכר מה שאמרתי קודם, שאם כולם היו עובדים לפי השכל, מה היה קורה?
זהו.
כבר לא עניין של כימה כימה, זהו.
על השכל יש לנו את היצרים שעובדים, לכן באמת
כולם
עובדים לפי השכל.
כן. אז יש איזה חלק בוחר שהוא באמצע. אתה מבין, השכל זה כאילו, יוצא שזה לא... האני. זה חלק מאוד חשוב באדם. אבל האדם יש לו כאילו בחירה אם ללכת איתו. אז מי זה שבוחר, כן? זה, אני אומר, זו שאלה שבאמת בהגדרה, לא רק בהבנת פשט הרמב״ם או בהבנת פשט מישהו אחר, היא בהגדרה שאלה לא קלה לתשובה, כן? כי גם אנחנו, כל אחד מאיתנו מהניסיון האישי יודע שיש הרבה דברים שמובנים עליהם, שאין לי בשליטה עליהם. אז בעצם אין שליטה שום דבר. יש הרבה נתונים. היכולת לחשוב, היכולת להתרגש, היצרים, הכל. כל נמצא. אז איפה אני? מי יש, כמו שאמרת, למי יש אחריות? יש מישהו כזה. מי זה הדבר הזה? יכול להיות שהוא... אגב, יש צד שהוא, אני אגיד משהו אולי פנימי, באופן פשוט, הוא כאילו נמצא באמצע. באופן עמוק, זה אולי הדבר הכי גדול שיש באדם. כאילו, אני הזה. הוא כאילו למטה מהשכל. אבל יש צד שהוא שורשו מאוד גבוה. וזה החלק הבוחר. נכון שהשכל והבחירה, לפעמים זה כמעט אותו דבר, אבל מצד שני זה, יש בחירה, לפחות, אצל התניא, אם הלכת עם הנפש האלוקית, אצל הרמב״ם, הלכת עם הנפש השכלית. כשהזכרנו את זה, אז הוא חייבים לומר עוד משהו. כשאני אומר שהשכל אצל הרמב״ם זה הנפש האלוקית של התניא, אז צריך לדעת כמו שאנחנו אולי נבלים ברגע הראשון, שהרמב״ם אומר שהנפש היא לא אכלה, אנחנו נבלים ברגע הראשון שאומרים שהדבר הכי חשוב באדם זה השכל, אצל הרמב״ם. ודאי מי ששמע פעם את רב נחמן, זה נשמע לו. גם ברב נחמן, תלוי. אם נדבר על השכל, דברים הכי נפלאים, תלוי איזה חלק בשכל. אז זה מה שצריך להגיד. תראה מה השכל הדבר הכי יקר. זה הנפש האלוקית. זה הדבר שכשהוא יתגלה בפועל, אז העולם הוא יבוא לשלמות שלו.
לפי הרמב״ם יש לו מטרה שנקרא צורה. זה אולי הנשמה, אולי מה שאנחנו קוראים לנשמה. יש לו מה שנקרא נפש אלוקית, שרק צריך לנהל...
אני חושב שהצורה זה השכל.
כן, זה השכל העליון.
כל פעם שאדם מפעיל את הכוח הזה של המחשבה, אז הוא עובד עם זה.
אבל מה שאדם צריך לתקן את כל המודו שלו כדי שיוכל להתלבש בשכל העליון,
כאילו.
שזה
הצורה
של
הנפש. כן. אז מה אתה רוצה לומר?
כביכול, במשנת הרמב"ם, הצורה זה מה שאנחנו נקרא הנפש האלוהית.
אז הצורה, או מה שקדמתי מקודם השכל, זה הנפש האלוקית. זאת אומרת, יש עוד ביטוי.
זה השכל הפוטנציאלי, כאילו.
אתה אומר שבתוך הרמב״ם אפשר להגיד שיש שתי שכל.
לא,
יש השכל בכוח והשכל בפועל. פרק א' אצלנו. שהשכל, שיש שכל מעשי, יש שכל עיוני.
יש שכל שהיא צורה,
שהיא
צורה של הנפש.
אני צריך להיזכר עכשיו במשפט הזה. אני אולי אתה מתכוון בין בכוח לבין בפועל של השכל?
לא, אבל זה בעניינים של צורה.
כן. פרק הראשון. אז מה שרציתי להגיד, ובכל אופן להשלים את ההערה, שהשכל אצל הרמב״ם, אם משתמש בלשון של הרב, זה הנקודה שבה החיים מורגשים. במושגים שלנו, בציורים הקצת דמיוניים אפשר להגיד, כי אומר, יש מקומות, אני לא אומר שבכל מקום, יש מקומות של השכל יש שם לא טוב, שיווקו אותו לא טוב. אולי בצדק מסוים. השכל זה קר, זה טכני, זה מנוכר, זה בלי חום, בלי שייכות. מנמידה אובייקטיבית, מרוחקת, זה השכל. הרגש, חם. אז אצל הרמב״ם זה פתחות לא ככה. כשהרמב״ם חושב על השכל, השכל זה חם. השכל זה מלא תשוקה לדעת, לאמת, לשלמות, למשמעות, לתכלית של הדברים. זה השכל. כאילו, אני אומר לפעמים, כאילו, אפשר להתווכח, לילה שלם, מה יותר חשוב בו השכל או הרגש, אבל השאלה, וזה קצת מה שקורה לנו עכשיו, גם שאלה של מינוח, כן? של שפה. אז צריך לדעת מה הרמב״ם חושב, הרמב״ם, מי שרוצה את תלמידו של הרמב״ם, מה הרמב״ם חושב כשהוא שומע את המילה שכל. חסידי חסידי ברסלב, חלק מהפעמים כשחושבים את המילה שכל, לזרוק את השכל, ואגב, אולי אין פלוגתא באמת. השכל שצריך לזרוק זה שכל אחר. והשכל שהרמב״ם דיבר עליו, זה שכל אחר. בכל אופן, מה האסוציאציה, מה ההקשר, מה הציור של הרמב״ם? זה היכולת של בקשת האמת, זה יכולות להיות נקי מנגיעות, זה יכולת לבחור בשלמות, בחירה חופשית כאילו, בלי שום שיעבוד, יכולת להשתחרר משיעבודים, זה השכל. זה מאוד מאוד חם. שמעתי פעם, אולי אני אזכיר את השם, יהודי חשוב, אבל לא לגמרי בתוך הברית של תורה ומצוות, אבל ההערה היא הערה. הרמב״ם אמר, שמע אמת מי שאמרה. מי שרצה אחר כך אני אגיד לו מי זה. אז הוא אומר שיש ספר, הרמב״ם היה מאוד בעד, כידוע, מאוד בעד החיבור בין התורה לבין המושכל, כולל לקחת גם רעיונות מן הפילוסופיה. והיה אחד מחכמי הדורות, קראו לו רבי חסדאי קרסקס, כתב ספר אור השם, שהוא נלחם בזה. הוא הסביר למה לא צריך ללכת לפי הפילוסופיה של החכמים הקדמונים, היוונים, כן? לא ללכת לפיהם, הפיל את כל זה, ואומרים ההיסטוריונים, שאולי אפילו היה שותף להפלה של הרעיונות האלה בעולם כולו, לא רק אצלנו. זה היה חלק מתהליך שלם, אולי אפילו היה לו גם השפעה על התהליך הזה. הוריד אותם מהבמה, ובאמת שם הרבה יותר משקל, נגיד לכוח האהבה שבנפש, וכו'. מה העיר אותו פרשן, אותו בעל מחשבה בדור שלנו, שהזכרתם מקודם, שזה מעניין, שהרמב״ם כשהוא כותב את המורה נבוכים, או את השמונה פרקים, זה ודאי מי שיודע ערבית, אבל זה אפילו בתרגומים זה עובר, אתה מרגיש המון חיות, המון לעד. מי שכאילו נכנס לזה, כן? לפעמים אתה מן, כמו שאגב בגמרא, מי שלא יודע ארמית, זה נראה לו יבש, מי יודע ארמית מרגיש המון חיות בגמרא. אז ככה גם מי שקצת מבין את השפה של הרמב״ם, יש המון חיות, המון המון צמאון לדעת. ודווקא כשקוראים את הספר אור השם, הוא כאילו מאוד יבש. עכשיו, למה הוא יבש? כי הוא הפילוסופיה שנגד הפילוסופיה. אז באמת זו הפילוסופיה. הוא בא בכלי של השכל להילחם בו. אז באמת, אצלו השכל הוא באמת לא נקד לדבר הזה. יכול להיות סיבות אחרות, אבל אצל הרמב״ם, זה אולי חלק מהוויכוח. הוא שלל את השכל, כי באמת אצלו השכל, ככה הוא נראה. והרמב״ם שחייב את השכל, כי השכל אצלו נראה, כמו שאמרתי, מלא חיות, מלא חום. וממילא, הנה חינם, יש לו פליגי. אז אתה אולי צריך לעיין באמת מה שהערת פה. טוב, אולי אחר כך נעיין בזה בנחת, במשפטים האלה של הרמב״ם. אבל נאמר עוד הרם, מספר אתכם משהו שהוא פשוט קשור לזה, ככה סוגריים רחבים, אבל ממש עלה לי בזמן האחרון, שכתוב בחז"ל, אני אומר את זה ככה רק בפותח מחשבה, גם אצלי זה ככה, שכתוב בחז"ל שהיה אנשי כנסת הגדולה התפעלו וביטלו את יצר דעבודה זרה. למה? כי ראו שהיה כוח שהביא אותנו לחורבן. וואי וואי, מה עשה לנו? נגלה אותנו מארצנו, הכי בית מקדשנו, התפעלו שהתבטל. מה קרה שהתבטל יצר דעבודה זרה? כתוב שיצא גור של אש מבית קודשי הקודשים. אז זה כבר רומז משהו. אבל עוד יותר הרמז הוא שכתוב שם בהמשך שהחליטו שאם זה כל כך מצליח, בואו נבטל את היצר של הרעיות. התפעלו, ואז שלושה ימים לא מצאו ביצה של תרנגולת מדן ועד באר שבע. מה התברר? שמה קורה כשמבטלים את היצר הרע? מה קורה? מה?
מבטלים את הכמיהה, את
ה... מבטלים את החיים, כן? את הכמיהה, את העוצמה של אותו כוח, גם החיובי, מתבטלת. אז זה לעומת זה, זה חוק. אם אתה מחליש יצר הרעיות, אז גם אנשים לא יהיו לידות. אז זאת אומרת שכשהחלישו יצר עבודה זרה, גם החלישו משהו חיובי. וכבר אמרו איזה כמה חכמי ישראל, אבל אחד מהם, מרן הרב, אומר באורו, שמאז זה נבואה. הפסדנו את הנבואה. הפסדנו את הלהט העמוק, העוצמתי של קדושה. אבל היה הכרח. זו הכרעה עמוקה של אנשי כנסת הגדולה, שהכוח הזה יהיה קצת יותר מרוסן. אשלך אותה אל תוך האיפה, אשלך אבן העופרת על פיה, כנראה לא לגמרי נעלם, נשאר משהו, אחרת, מהטעם בחיים אולי, אבל מאוד מאוד הוחלש, כדי שלא יהיה את כל הנפילות שכרוכות בו. אז שאל את עצמי בימים האחרונים, האם יכול להיות שחלק מחכמי ישראל חושבים שיש עוד יצר שצריך לשחוט אותו? זה היצר של הדעת. יש לאדם יצר מאוד גדול לדעת, לפעמים זה נקרא סקרנות. זאת אומרת שאיינשטיין טען שזה היצר הכי חזק שיש באדם, הרצון לדעת. אני תשאלו איפה זה, הוא אומר בבתי ספר דואגים להשתיק אותו. אם האדם נולד עם זה, מאוד רואים את זה, הילד ששואל את האמא שלו, למה, 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 למה? בילדותי היה ספר שנקרא למה ומדוע, היום מישהו אולי נוסטלגיה מוצאים אותו עוד פעם, בשביל הילדים שואלים כל הזמן למה, כן? אבל אחר כך בבית ספר צריך עיון במה. כך הוא אמר, כן? אז אולי גם ראינו מה עשתה לנו ההשכלה. הפילה חללים, גם בדורות קדמונים. גם בדורות הסמוכים לנו, לפני 200, 300 שנה, כן? אז האם צריך לשחוט את היצר של ההשכלה? חושב שיש חלק מהחכמים שחושבים לא לשחוט לגמרי. אבל כאילו, להוריד קצת. ואז הפסדנו. עכשיו, יש אחד שלא שחט אותו. זה רבינו הרמב״ם. הרמב״ם אומר, עד רבה, עם זה עובדים את השם. גם אם אנו ניקח לבוא את השם, מה זה גם? זה המסלול, הדרך. במובן הזה, זה לא כמו הנפש האלוקית, זה כאילו משהו למעלה. הוא כן קישר את זה לאותו כוח מחשבה שיש לנו. עכשיו, הוא לא יקחי שהוא צריך זיכוך, שהוא צריך שטחי מנהיגיות, אבל בסופו של דבר, הכלי העבודה הזה, מה שאולי לעיני חלק מדרכי החינוך נתפס כמשהו הכי מסוכן, כזה אדם חושב שהוא מבין, הוא חושב שהוא חכם, הוא מתמלא בישו. הרמב״ם חושב, זה הדבר הכי טוב שיש. צריך טיפול, בסדר, יש דבר שלא צריך. גם דברים אחרים צריכים טיפול. צריך טיפול, צריך תיקון. אבל הוא הדבר הכי טוב שיש, ונכון, כרגע הוא בכוח, אני חושב שאתה כמעט על סוף פרק ראשון, כן? אבל כשיצא לפועל, אז אנחנו נמצאים בשלמות. זה באמת ויכוח מאוד גדול. הרמב״ם במובן הזה, הוא כמו האדם הראשון לפני החטא.
זה היה מחלוקת שהרמב״ם בערה
את זה דיון. על? האם יש מצווה לדעת את השם?
לא, שהרמב״ם אומר
שכדאי
לחקור,
אבל
הוא מביא
איזה שאלה ולא... הנה חנם. על השאלה של הבחירה החופשית. השם אולי זה יעלה לנו פרק שמיני, יש אגב על זה רב צדוק נפלא. אבל שהרמב״ם שאל איך לסדר את העניין של הבחירה החופשית, ואמר שזה למעלה מהשגתנו, הרבד אמר, אז אתה שואל ובסוף אומר שאין תשובה, אז תחזיר את זה לאמונה. נכון? היה עדיף להחזיר לה... הוא אומר שזה מה שהוא עשה, יחזיר לאמונה, הוא אומר, עדיף שלא תשע. טוב, צריך לדבר על זה שם. אבל נכון, מסכים. קשור לביקוח הזה. אז נחזור אלינו. אז מה הרוויח הרמב״ם? אז רק קצת סידרנו את הנפש. כי אמרנו, מה, לוח חלק, אין נטיות טובות, אין לנו נשמה גנוזה? כן. איפה? בנפש האלוקית, אצל בעל התניא. ובשכל, שהיא הצורה של האדם, אצל הרמב״ם. ומרן הרב בעצם לא מכחיש את זה, רק אומר, בוא נראה את הדברים הרבה יותר באחדות. זה לא כל כך שניים, זה יותר אחד. אפשר אדם אחד, כן. אז אפשר להגיד שאנחנו באמת בתוכנו יש שאיפה לטוב. אבל באמת יודעים שמוסר אביך הרב אומר, שמה שאנחנו אומרים, שיש לאדם, לא זוכר, אני אתן את הניסוח שלו, אבל שיש להם שאיפה לטוב, זה לא תמיד מופיע ברגע הראשון. יש לו כמה משפטים כאלה שבעצם ברגע הראשון הרבה פעמים הנטיות הן לא, הן בעייתיות. כאילו כשהרב דיבר על הספונטניות, או שחושבים שהוא דיבר על הספונטניות, על הטבע הטוב, כמו שאמרנו, הטבע הטוב הוא גנוז, הוא פנימי. צריך הרבה עבודה כדי לגלות אותו. וזה נכון שאצל הרב הפנים והחוץ הם הרבה יותר נתפסים בהרמוניה אחת. אבל בסופו של דבר, למרות הניסוחים השונים, לא כל כך פליגי. כולם מסכימים שהמציאות הפשוטה היא, א', יש משיכה למטה, ב', יש איזשהו מקום שבאמת תלוי איך אתה עובד איתו, ויש בעומק משהו גנוז שמוביל לטוב. עד כמה בדרכי החינוך אתה מתייחס לעומק הזה, זה אולי הפלוג תקן. הרב אומר, בוא יותר נשים אותו על השולחן. נדבר יותר באמון. אגב, זה הכל תלוי בפסוק, איך נפרש אשר עשה אלוקים את האדם ישר, והם ביקשו חשבונות רבים. אז אנחנו בבית מדרשנו אוהבים להגיד, מה זה ישר? ישר! דרך האמצע. ישרות, כן. אפשר לקרוא ישר, הכוונה פתוח. כמו שהסברנו ברמב"ם, כן? בלי, לא עקום, בלי עקמימות, אבל לא משהו מסוים כבר. פתוח להכל. והם ביקשו חשבונות רבים, זה נראה לי גם מתיישב בפסוק. ככה אפשר לפרש. טוב. אז בואו נחזור לדברי הרמב״ם. אז איך עכשיו נרפא? אומר משל זה, אם נראה אדם שנקנתה לו תכונה בנפשו, יקמץ בעבורה עם עצמו, וזוהי פחיתות מפחיתויות הנפש. והמעשה אשר יעשו עם פעולות הרע, כמו שבארנו בזה הפרק. הנה כאשר נרצה לרפא זה החולי, לא נצווה הוא בעין יפה, אבל הוא מדבר על קמצנות, כן? בתרגום הזה, יכול להיות לשון תהיה יותר ברורה. חסר נפשו מכל תומה לרוב הקילות. קילאי, הוא קמצן. אדם קמצן, מה נעשה איתו? אז זוכרים שיש בצד, באמצע יש עין יפה, ובקצה השני יש פזרן. אז אומר, מה נעשה, איך נרפא אותו? לא נצווה הוא בעין יפה. שזה כמי שירפא במי שגבר על החום בדבר השווה. וזה לא יבריאו מכל יום. כן, נגיד שיש אדם שיש לו, זה אגב דבר שגם עושים קצת היום. יש אדם שיש לו חום 41, קורה, אתה באמת קצת מדהים, מה זה יכול לקרות? 42 זה כבר לא, אבל 41, אז מקררים אותו. אז לא נשים עליו מגבת של 37, כן? כן. אני חושב שמי שישים עליו מגבת, 37 זה יכול להרגיש די חם, כן? נשים מגבת של 10 מעלות, של 5 מעלות, כן? כדי לקרר אותו, נכון? זה מה שהוא אומר. וזה, אמנם ראוי להניעו לעשות פעולות הבזבוז פעם אחר פעם, ותקפל עליו פעולת הבזבוז כמה פעמים, עד תצסו מנפשו התכונה המחייבת הקמצנות, וכמעט שתיקנה לו תכונת הבזבוז, או יהיה קרוב אליה, ואז נסלק ממנו פעולות הבזבוז, ונצווהו להתמיד על פעולות העין היפה, נקבלן עצמו לעולם ולא יותיר ולא יחסר. כלומר, אנחנו נגיד לו, הרפואה שלך תעשה הרגלים הפוכים. תעשה הרגלים הפוכים, וזה יתקן אותך. אל תלך לאמצע, תלך לקצה השני. תלך לקצה השני. עכשיו, הערה אחת שיש פה, שמצד אחד, המפתח לשינוי זה המעשים. מצד שני, מה שמעניין אותנו זה המידה. לא המעשים. צריך לומר שזה כנראה בתחום הרשות, כן? כי אחרת גם המעשים, יש עבירות, יש מצוות, יש גם אפילו בדברים ששייכים לזה אחרת, שכל בני העולם, לא רק ישראל, שייכים אליהם, יש מעשים שפסולים מצד עצמם. אבל יש את התחום, נגיד, עם אדם עם עצמו. כלומר, אפילו כשקראנו את המידות, ראינו שהוא פעם אחת מדבר על קמצנות ובזבוז עם אחרים, כאילו, איך הוא עם צדקה. פעם אחת, זה איך הוא מנהל את החיים שלו כלכלית, כן? עם חושך משוגע, או זורק את כל הכסף, או שהוא באמצע. שגם בעניין הזה זה מידה טובה, כן? בעניין הזה, אין פה שום עבירה. גם לחסוך כמו זה, זה לא עבירה. לא רוצה לסבול, שיסבול, עניין שלו. רוצה לזרוק אותו כל הכסף, גם בעצם לא עבירה. עלול לגרום שהוא אחר כך... זה, אבל זה לא עבירה, אבל זה מידה לא טובה. אנחנו עושים עכשיו בתיקון המידה. אבל איך מתקנים את המידה על ידי המעשים? חשוב לנו המידות, אבל המידות מתקנות על ידי המעשים. כמו שאמרנו, מתקלקלו על ידי המעשים, מתוקנו על ידי המעשים. אז שוב, גם זה לא כל כך אנחנו רגילים היום, גם בית המדרש ואולי גם זה, אבל לא שהדברים פשוטים מפורשים בעצם גם בחז"ל, לא יודע לפחות מקור אחד. מה?
בבת אחת שגם היום משנה
את
ההרגלים, שבן אדם
אישה
ושנות
ההרגלים
לאט לאט, ובאמת נעצור
אותו. תמיר, שיש בעיה של לעבור בבת אחת, זה גם קשה. זה גם לא כל כך בריא הרבה פעמים. שאלה.
יכול להיות שאתה אומר שזה שבאמת בן אדם צריך לשאוף לשם, שבן אדם ישאוף לשם.
כמו מעבר מחום לקור. כן, באמת חוכמה, איך עושים. מתאים לצד השני, אבל... הנה, מה כתוב פה בחז"ל? המשחק בקובייה, נכון בסנהדרין, דרך אגב פסולי עדות, אין לנו משחקים בפספסים, ולא בפספסים בלבד אמרו, אלא אפילו קליפי אגוזים, קליפי רימונים, פספסים זה קלפים, אפילו עושים דמוי קלפים. ומתי חזרתם, שיברו את פספסיהם, יחזרו חזרה גמורה, זה אפילו בחינם לא אהבתי. משמע שאדם בריא יכול לעשות את זה בחינם. אם יש משפחות, נגיד אפילו, לנו גם יש איזו מסורת כזאת מאחד ה... שורשים משחקים בחנוכה בקלפים, לא בשביל הכסף. נותנים את הדמי חנוכה באמצעות המשחק. מותר. יש לך פתחיים קצת נסתייג, אבל זה תלוי גם במינון, בעוצמה, מה המטרה של זה, כן? אז זה לא אסור. אבל אדם שיתרגל לשחק בקובייה על כסף ולעשות, או לתת מישהו של עולם, או לעשות גזל מדרבנן, אז אפילו בחינם. כלומר, הוא צריך לנטות לקצה השני. מלווה בריבית, אחד מלווה, אחד מלווה, ומתי חזרתם שיקרו את שטריהם ויחזרו בהם חזרה גמורה, אפילו לנוכרי לא מעזבי. שוב, מותר להלוות לנוכרי, ואפילו מצווה קצת. אבל לא. כדי שלגמרי יתרחק מהמגע עם האיסור. אותו דבר, מפריחי היונים, אלו שאמרים את היונים, ולא היונים בלבד אמרו, אלא אפילו בהמה וחיה ואוב, ומתי חזרתם שיפלרו את פגמיהם, וחזרו בהם חזרה גמורה, אפילו במדבר נמי לא עבדי, ששם זה יוני הפקר, שאין שום בעיה לגרות אותם. כלומר, שאדם יתרחק, נכון שפה אין מטרה לחזור לאמצע, כי זה מעשה שלילי. אבל צורת התיקון היא כמו הרמב"ם, מנכת לקצה השני. זה אגב, פה אנחנו בשעה. שזה אומרים אלה שעוסקים בהתמכרויות, זה קצת היה מדובר אצלנו בישיבה, עכשיו קצת נכנס נגיד לקופסה, אבל דווקא בבני ברק עכשיו, כל הזמן אני רואה מודעות על בואו אצלנו, אנחנו נעזור לכם נגד התמכרויות וזה. אז מה אומרים? נגיד פשוט מכר לאלכוהול, קצת קל לדבר על זה, כן? מה אומרים? אפילו כוס אחת אל תשתה. אפילו כוס אחת. כוס אחת, להגיע לאלף כוסות. לך לקצה השני. נכון שהם לא כמו הרמב״ם, כי אצלם זה עד סוף החיים. אין משהו אחר. הנה, השיטה שאני מכיר. אין משהו אחר. הרמב״ם כן אומר לחזור לאמצע, אחר כך נראה שהוא יגיד, נכון, שחוזרים, שעדיף לחזור אולי ליד האמצע. אבל הוא כן רוצה בסוף להתקרב לאמצע. אבל לפחות בשלב מסוים של הבראה, צריך ממש ללכת ל... לקצה. סיפרתי, זה היה פה, אבל אני חושב כבר מזמן, מאחד ההזדמנויות, שיהודי מפה סיפר, חבר בתשובה, בא מהקיבוצים, הוא היה מנגן לפני כן על גיטרה חשמלית. חזר בתשובה, הפסיק לנגן. אחרי כמה שנים, החליט שהוא רוצה לנגן עוד פעם. פעם הראשונה שהוא ניגן, זה פתאום יחזיר לו את כל ה... אתם יודעים, גיטרה חשמלית, כן, לא גיטרה, גיטרה חשמלית. זה ככה נוגע במקומות מאוד פראיים באדם. הרגיש שזה מחזיר אותו הרחק, הרחק. עזב. חיכה עוד כמה חודשים, לקח איזה מורה, נעמד לאט לאט, וזה. ממש רואים, כאילו, הוא היה באיזשהו מקום, שוב, זה אגב לא עבירה, נכון. אבל מבחינת המידות זה היה קשור למקום ככה מאוד רועש ונמוך, ואולי גם... סוציאטות, כל מיני מקומות ואירועים. אז היה צריך הרבה זמן בכלל לא לנגוע בזה. אחר כך מנסה, אופס, עוד לא הגיע. אחר כך לאט לאט. לקחת את זה, אבל במינון הנכון. ממש ראית שם את הדוגמה של דרך הרפואות, שאתה לא רוצה לבטל את הכוח הזה, כמו שהרמב"ם אומר. אנחנו לא אומרים שקצה אחד רע והקצה השני טוב. הטוב זה האמצע. אבל בשביל להבריא, לפעמים זה ללכת לקצה. זו דוגמה מאוד מאלפת. והרב מתאר את המצב הזה מוסר אביך, שכשאדם במצב לא טוב, הוא צריך לכנס את המידות שלו פנימה, כמו תיבת נוח, ואיך הוא ידע אם אפשר לחזור, כמו שנוח שלח את היונה ואת העורב לראות הקלו המים מפני הארץ, כאילו מנסה קצת, נגיד אם נחלוק על השיטה הזאת, וצריך לבדוק, זה כמו נחלוק על ברייטה, אבל נגיד שאחרי שנה הוא יכול לשתות יין של קידוש והבדלה. אז הוא ישתה פחות מרבית ויסמוך על השיטה שאפשר לחלק בכל בני הבית ויראה מה זה עושה לו. לא קרה כלום, ישתה רוב כוס, אחר כך אולי ממש את כל הזה, לאט לאט. ועברו עוד כמה שנים, יכול בפורים לשתות ארבע כוסות. לא צריך יותר. אז זהו. אז זה יכול להיות. רגע. משפטים של רב צדוק באותו כיוון, בבית דבר שאדם חסר בו, צריך תיקון על ידי התנהגות בהפך. או אפילו בעניין שהיה אצל אדם אחר מצווה. כדרך שאמרו, במלווה בריבית, אפילו לעקום לו. כלומר, שעסקה שהבאנו, גם שיש מצווה לזה לנוכרי תשיך, כל שאין עבירה בנייתו צריך למנוע. אכן הוא מזכיר דוד המלך, אני רוצה לראות את הדוגמה הבאה, הוא תשובת ישראל מעשה העגל, דהו בקשת עבודה והשתדלות שלא להיות בלא משה רבינו והרגשת רב. והתשובה היה בנטיית אוהל משה חוץ למחנה, והירם יגשת אליו שהיו מונים בריאתו, אגם דהו מצווה באמת. אז מה אומר? מה היה החטא של העגל? נורא רצו את משה רבן. יותר מדי, זה ממש דוגמה לרמב״ם. גם, מה רע? יותר מדי משה רבנו זה רע? כן, זה רע. כי כשמשה רבנו הלך ל-40 יום, אז הם יצאו מדעתם, אז לקחו עגל במקום. נכון? כי זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו. אז בעצם העגל מחליף את משה. לא את אלוקים, מחליף את משה. תרגעו. תתחילו מאוד להסתדר בלי משה. אז משה הלך מחוץ למחנה. כאילו, לא שרוצים שלא יהיה יחס למשה. אבל שלא יהיו משוגעים. שיהיו מבוזנים. אז הלך מחוץ למחנה, וירו מגשת אליו, אומר, גם שהוא מצווה. ברור, זה מצווה לראות פני הרב, זה מצווה להגביל פני הרב. אבל כדי שזה... נכון, באמת, יש מקומות שאולי יש הנהגה שאנשים לוקחים אותה טוטליות מדי. אני חושב שמור אבי, איזה הקשר אמר את זה, אולי אפילו דיבר את זה עם האנשים, בישיבה. שכשיש הנהגה שהיא יותר מדי טוטלית, ויש לא משאירה בחירה חופשית לאנשים, תלמידים כאילו, אז זה לא טוב. אז צריך לפעמים ללכת לקצה השני, שאלה, אתה צריך להגיד, להעביר לרב, שכל שאלה שישאלו אותו, יגיד, מה אתה חושב? מה נראה לך? תחשוב לבד. איזה שם הילד? תחשוב לבד. עם מי להתחתן? תחשוב לבד. האם זה... ואפילו שאלה הלכתית, זה משהו שאלים את רב אברום, משהו שאלה הלכתית, אז תמיד היה עונה באיזה מין שאלה כזאת. נו, מה אתה חושב? מה זה לא כתוב? זה לא זה. היה דו שיח, במקום שהוא יענה, רצו שהוא יענה. והיה... עכשיו אדם היה מרגיש שבלבל אותו מוח. היה מנסה ללחוץ ללחוץ שהוא זה, וכל הזמן היה מין משפט כזה, היה מחייך כזה, וכאילו, אוקיי, אוקיי, אוקיי. משהו שבחייו עוד זכיתי להבין את זה, הוא פשוט חינך. הוא לימד שבעצם תחשוב קצת. מה, זה לא פשוט? נו, למה שהוא יעשו? למה שהוא יעשו? תגיד אתה, למה שהוא יעשו? ואני בא לה, אז כנראה חפו שזה מותר, אז הרב אומר שזה מותר. שואל אותו שוב פעם, למה זה יעשו? איך היה? לא זכיתי הרבה, אבל את התמונה הזאת ראיתי. מרחוק, כן, כמו שכתוב פה על משה רבנו. אז הוא אומר עוד דבר, שהוא חלק ממהלך שלו, אז רק נגיד את השורה התחתונה, שלמה אנחנו עושים משלוח מנות בפורים, כי בפרס היה חטא של צרות עין, אולי זה קשור לרוב התאווה, למשתאות, ולכן משלוח מנות זה תיקון לחטא הזה, שעד רבה, טובת עין, הוא ככה מסביר אותו דבריו שלכן מרדכי, היא מסר את בגתן אבטרש. הוא רצה לשים לב שהוא לא צר עין בחשבורש. זה הסבר עמוק של המצב, אוקיי? כדים שיקשו, אם לא פתחנו מיטה לבדיחות, אולי נסיים, שיקשו למה מרדכי הלשין על בגתן אבטרש, מה אכפת לו שהחשבורש ימות? אז גוי אחד ימות. שאלו כמובן לא בשביל הרבים. אז גוי אחד ימות, אז מה התירוץ? כשהוא הלשין, אז... שניים, כן? אבל לפי רב צדוק יש הסבר אחר. לפי רב צדוק יש הסבר אחר. וכל מי שנרתע מהבדיחה בגלל המינים הומניים, אז יש הסבר של רב צדוק, שהוא לא רצה להיות צהריים. כן. והחינוך, אגב, זה מסלול אצלו הרבה מצוות, ניתקנו אחד המקומות, שכל הרבה מצוות אומר שהמטרה שלהם זה להטות את הלב. לחנך, זה ספר החינוך. מה המצוות? הם באים לחנך אותנו למידות הטובות. אחת הדוגמאות, אומר למה צריך מקדש, וכי הקדוש ברוך הוא צריך בית, תראו בשורה הרביעית, הלא ידועים הדברים ברורים שהכל יחשר גופותינו, כי הגופות יחשבו על ידי הפעולות, ומרבות הפעולות הטובות ורוב התמדתן, מחשבות הלב מתארות, מתלבנות ומזדקקות. והשם חפץ בתורתם של בריאות כמו שאמרנו, אבל כן סיוולנו לקבוע מקום שיהיה טהור ונקי בתחילת הנקיות, לתאר שם מחשבות בני איש ותקן לבם אליו בו, והוא ברוך הוא, מחר אותו המקום והכינו אל הטובה לבני אדם, אולי מיותו אמצעות העולם בכיוון, והאמצעות נבחר מן הקצוות, ומנתם שיהיה ברוך הוא היודע, אומר מה יש בירושלים? שיהיה באמצע. יש דרך האמצע גם של המקומות, כן. ומתוך הכשר המעשה, וטהרת המחשבה שיהיה לנו שם, אלה שכנעים ודבקות מהשכל העיונים, ובקיצור, המעשים הם המפתח. לכן אנחנו כל כך הרבה מתעסקים עם מעשים. מעשים הם המפתח להזיז את האדם, את כל המידות שלו, לטוב.